איש, מי שלומי לחן, היועץ אסטרטגי, מרצה, ואתם כאן איתנו בפרלמנט השיווק, בו נערך אנשים בכירים בתעשייה על מאחורי הקלעים של עולם השיווק, על יזמות, חדשנות, מחירות, פרסום, שירות, שימור. אז יאללה, מתחילים. היי, והיום איתנו אורחת מאוד מאוד מיוחדת בכלל ובמיוחד עבורי, ותכף תבינו למה. אז אנחנו ממש שמחים לארח את מירב בנית, סמנכ"לית השיווק של נאוטיקה אום. היי מירב, וכיף גדול שאת איתנו.
היי, שלומי, באמת כיף. כיף ומרגש.
אז מירב, את מגיעה לתפקיד של סמנכ"לית שיווק של נאוטיקה אום, ניסיון של למעלה מ-12 שנה בעולמות השיווק. התחלת כתקציבאית במשרד פרסום, באדלר חומסקי, אחר כך ניהלת את המותג של דלתא בישראל, ניהלת את כל תהליך המיתוג מחדש של החברה, שפה פרסומית שזכורה עד היום, אם זה לא פיג'מה, ניהול הסושל שלהם, מועדון לקוחות, משם מנהלת שיווק של קסטרו, כולל פעילות האי-קומרס, הובלת את ההקמה של קסטרו אום, ומשם כאמור סמנכ"לית השיווק של נאוטיקה אום. ומה שלא סיפרנו, שההתחלה הייתה כאן ממש, בבית ספר למנהל עסקים של המכללה למנהל, כאן גם תרגלת אותי, ואני זוכר את אותה שיחת התלבטות שהייתה לך, שבה אני אומר לך, מירב, תתחילי כתקציבאית, זה באמת בית ספר הטוב ביותר שיש. והשאלה הראשונה שאותה אני רוצה לפתוח זה, האם גם היום הצבועה של להתחיל מסלול בעולם השיווק כתקציבאי זה נקודת פתיחה טובה? האם גם היום זה בית ספר מעולה או שדברים השתנו?
חד משמעית, כן. ובדיוק ככה גילוי נאות, יש לי אחיינית שגם לומדת אצלך, ובדיוק ככה דיברנו, התחילה השנה א' וזה, והיא אמרה לי, מה עושים אחרי התואר, מאיפה מתחילים, ואיך בכלל מגיעים להיות סמנכלית או מנהלת שיווק, או הדבר הזה שנקרא בכלל מרקטינג או עולמות השיווק, ואמרתי לה, התחלה הכי טובה זה משרד פרסום. את עובדת בשביל שכר מינימום בערך, מאוד מאוד נמוך, שעות מטורפות.
אז מה יש בו? מה יש בו במשרד פרסום שהוא עד היום נחשב כבית ספר?
א', העבודה היא רוחבית. אתה לא עובד על מותג אחד, אתה לא מתמקד רק במשהו אחד, אתה נוגע בכמה מותגים. אני התחלתי בהום סנטר לפני 12-13 שנה, ואחר כך המשכתי באמת להיות תקציבאית של בנק הפועלים ושל בזק, ואתה נוגע בתקציבים הכי גדולים במדינת ישראל. ואומנם אתה יושב בהתחלה כבורג הכי קטן, או הפונקציה הכי זוטרה באותם ישיבות, אבל אתה שומע ואתה מקשיב. אני זוכרת שאני הייתי בפגישות אסטרטגיה עם סמנכ"ל בזק, ועם כל בעצם צוות השיווק שם, ועם צוות של איפה שאני התחלתי, באדלר חומסקי, ואתה יושב ואתה נפעם. זאת אומרת, ישבתי וממש כמו ספוג. אתה קולט ואתה לומד ואתה מקשיב לכולם, ואת כתקציבאית את בהתחלה אפילו רק מסכמת, ואחר כך שולחת את הסיכום פגישה הזה, את באמת הבורג הכי קטן. אבל זאת הלמידה הכי הכי טובה, וגם את הטעויות הראשונות שעשיתי בתור תקציבאית אפילו בהום סנטר, שזה כל מיני קוביות של מבצעים, ולסגור ארציות פעם זה נקרא, לא את אפילו מדיש את זה, אבל ארציות לעיתונות, דברים שכבר אולי לא קיימים היום, אבל אתה לומד מזה כל כך הרבה, אתה לומד על מבצעים, ואתה לומד מתי יש מבצע, ואיך מציגים אותו, ואיך אנחנו שמים את המבצע בפרונט, ומה זה לסגור שילוט חוצות, ומתי לשים שילוט חוצות, והאם לקחת ולשים את הכסף על טלוויזיה בכלל, או על שילוט, ואני מדברת עוד על זמנים שלא היה דיגיטל.
אבל זה רק הקטע של תקשורת. מה לגבי האסטרטגיה? כתקציבאי הוא נחשף גם לאסטרטגיה שיווקית, או שבעיקר ביצוע של, כמו שאת אומרת, תקשורת?
אז זה מדהים, כי זו שאלה מעולה, כי מצד אחד אתה באמת, את באמת הזרוע המבצעת,
נכון.
אבל במשרד פרסום יש את כל את מה שנקרא פלנר, שפלנר הוא הזרוע של האסטרטגיה. ואת בהחלט נמצאת בפגישות האלה ובישיבות האלה, ושומעת את האסטרטגיה. וזה בדיוק למה לעשות את הפרסום כך או אחרת, בגלל אותה אסטרטגיה שהפלנרים מתווים, ולכן זה גם הבית ספר הכי טוב, כי את מבינה שזה לא איזה גחמה של איזה מנהל שיווק. להפך, יושב צוות, חושב על אסטרטגיה, חושב על הערכים של המותג, מה מתאים לערכים, מה לא מתאים לערכים, וזה באמת עוד היה בעולמות שלא היה דיגיטל, זה היה ממש, זרזיפים ראשונים של דיגיטל נכנסו למדינת ישראל, וגם אז התחלנו לדבר על זה, ואיך מנהלים את זה בדיגיטל, וכמה כסף שמים בדיגיטל, ותקציבית את גם רואה את, את הסכומים הגדולים, וזה פשוט בית ספר מעולה.
אז המלצה תקפה עד היום.
חד משמעית, אין בכלל מה לחשוב פעמיים.
מירב, אני מסתכל על הדרך שלך, באמת את מתמחת בתחום האופנה, אני רוצה קצת לדבר על ניהול קריירה, גם בדלטה, גם בקסטרו, ובוודאי באופנת הבית בנאוטיקה. אז מבחינת מסלול ההתפתחות שלך, במעבר בין תפקיד לתפקיד, מדגדג לך ללכת לעולמות אחרים, או שאת בצורה מודעת אומרת לעצמך, זה מה שאני מבינה, את זה אני אוהבת לעשות, וזה מה שאני רוצה לעשות?
זאת שאלה טובה ומעניינת, כי מצד אחד, לאורך כל הקריירה, אתה תמיד אומר, מה אני אהיה כשאני אהיה גדול? מה אני רוצה להיות? ואני לא חושבת שיש לזה תשובה, פשוט, כי כל פעם זה משתנה, וכל פעם יש דברים שנפתחים, ושבכלל לא חשבת, כשהייתי בדלטה, לא חשבתי שאני אגיע לקסטרו. זה לא משהו שאמרתי, אוקיי, אני עכשיו בדלטה, הדבר הבא שלי יהיה להיות בחברת האופנה הגדולה בישראל. לא, אבל התמזל מזלי. והסמנכלית שיווק שבעבר הייתי תחתיה מור פסו, עברה לקסטרו אחרי דלטה.
סחבה אותך.
כן, והיא משכה אותי איתה. וממש, זה באמת היה מזל גדול, אבל זה היה נורא נורא טבעי. אני זוכרת שסיימתי אחרי שנתיים וחצי בדלטה, סיימתי ביום חמישי את התפקיד, וביום ראשון התחלתי בקסטרו.
כאילו, זה
היה... לא היה לי אפילו, אני זוכרת שכזה עוד התקשרו אליי ספקים, ואת רשומה מרב דלטה, לא, את כבר מרב קסטרו.
אז לא היה הרבה זמן לחשוב, כלומר, זה היה מאוד מאוד טבעי המעבר מחברה לחברה באותו תחום.
מאוד טבעי.
אז בואו נתחיל בתפקיד הנוכחי שלך, ואז גם קצת נגלוש גם אחורה. תספרי לנו קצת על נאוטיקה, דברים שאנחנו אולי לא מכירים או פחות יודעים על המותג.
אוקיי, אז דבר ראשון, מה שמעניין בנאוטיקה, אחד זה שאני הסמנכ"לית השיווק של נאוטיקה הום, וזה דבר ראשון, וזה שונה מנאוטיקה הבגדים בעצם, הפשן, האפארל, שאותם...
אבל תכף נדבר על ההפרדה ביניהם, אני קודם כל רוצה להכיר, מה זה המותג הזה?
אז זה מותג אמריקאי.
אוקיי.
באמת שהתחיל מיחטיונרים בארצות הברית. ומעולם היאכטות, ומעולם...
הלוגו שלהם הוא...
נכון, המפרס בעצם. המפרס, מותג מאוד מאוד סטייל, מאוד נכון. אפשר לראות את זה גם היום בתמהיל המוצרים שלו, זה בעצם נשים, גברים, ילדים, כלי בית בעצם, תחום ההום, זה התחום שלנו, שאנחנו מתמחים בו.
הוא אליטיסטי, הוא קצת פרימיום, נכון?
זה מותג נורא מעניין, כי הוא מאוד שונה בשווקים. בארצות הברית, הוא לא מותג פרימיום.
באמת?
נכון.
אוקיי.
ובגלל זה זה נורא מעניין. בארצות הברית הוא מותג, בוא נגיד, מקביל לפוקס בישראל.
מה את אומרת? כן? זה עכשיו הפתעת אותי.
כן, לגמרי. זה מותג שאפשר למצוא אותו לצורך העניין. גם יש לו כמובן חנויות סטנדלון, אבל אפשר למצוא אותו בכל מיני בתי גולבוג מאוד גדולים בארצות הברית.
אוקיי.
וכך גם תמיל המחירים שלו, והוא כל הזמן במבצעים, זאת אומרת, מאוד מוטה מחיר. לעומת זאת, בשווקים אחרים, באירופה, אגב, כמעט ואין נאוטיקה.
אוקיי.
זה כמעט ולא קיים בכלל באירופה. זה ממש שוק חדש שרוצים לחדור אליו.
השוק האירופאי.
השוק האירופאי. בישראל הוא מותג, כמו שאמרת, קרוב לפרימיום.
נכון.
וכך גם תמהיל המחירים שלו והמוצרים שלו.
כבר הרבה שנים הוא בישראל, נכון?
נכון, כבר הרבה שנים. SBN בעצם מביאים אותו.
אז בוא נדבר על ה-SBN, כן, כי זה מעניין. בארץ המותג כבר משווק באמצעות קבוצת SBN, בריל.
נכון.
מה מביא את נאוטיקה העולמית לתת זיכיון לחברה אחרת, רונן קפיטל, יצרנית של מוצרי טקסטיל יוקרתיים, להעניק לה את הזיכיון, ולא רק זה, אלא גם זאת פעם ראשונה, ומאפס להקים את המותג. אני רוצה ככה שתכניסי אותנו לשיקולים למעלה. למה לא לתת לזכיין שכבר נמצא פה?
אוקיי, אז קצת מלמעלה, בכלל בנאוטיקה מחזיקה קבוצת ABG. ABG היא קבוצה ענקית בארצות הברית, בעצם חברה מאוד מאוד גדולה, שמחזיקה ביותר מ-50 ברנדים, שכולנו מכירים, כמו Forever 21 ו-Juicy Couture, ולאחרונה קנו את ריבוק, וכמובן נאוטיקה, ובאמת סדרה ענקית של מותגים. אחד מהם הוא נאוטיקה, הם מחלקים, מוכרים, זיכיונות. הם עושים את זה בצורה, אני לא יודעת, אתה יודע, את השיקולים של חברת האם בארצות הברית, אבל בסוף זה לא שהם אומרים, אוקיי, אם יש פה זכיין בישראל, אז רק הוא ייקח את האום.
זה לא.
לא. זה ממש
בוחנים
תלוי,
לגופו.
בוחנים לגופו, וזה עניין גם כמובן כלכלי. רויאל לינן, החברה שבעצם אני נמצאת בה, היא חברה שמתמחה בטקסטיל מאוד מאוד איכותי. ובזמן הקורונה, כשהרבה אנשים בעצם שמרו את הכסף מאוד מאוד קרוב אליהם, לחברת רויאל לינן היה איזשהו קשר אישי ל-ABG עולמית.
הבנתי.
הגיעו שם לפגישות ולהבנות, ובאמת קנו את כל מה שקשור לזיכיון הספציפי של נאוטיקה הום. מה שמדהים ברויאל אינן, זה שלראשונה בעולם, הזיכיון הוא לכל תמהיל המוצרים. זאת אומרת, גם כלי בית, וגם מצעים, וגם אגבות.
אבל לא ביגוד.
פיג'מות.
פיג'מות, כן.
אופה, כן. הומוור, מה שנקרא, לא ביגוד.
הבנתי.
ביגוד זה באמת של קבוצת SBN.
האתגר פה גם הוא לשמור על אותה שפה מיתוגית. אני מבין שבאמצעות ספר מותג, כלומר, השפה היא אותה שפה, לא תהיה שפה שונה.
אז אנחנו יצרנו ספר מותג חדש.
אה, באמת?
כן, אוקיי. וזה היה אחד האתגרים הראשונים בכניסה שלי לתפקיד.
זה לייצר ספר מותג
לייצר
חדש.
לייצר ספר מותג ולייצר נראות. כמובן, תחת הכללים ותחת אותה מטריה ומעטפת של נאוטיקה עולמית. זאת אומרת, הצבעים, הכחול שמזוהה מאוד עם נאוטיקה, הלבן, האדום, המפרס כמובן. את זה קיבלנו מנאוטיקה, כי זה הברנדבוק העולמי. אבל יצרנו מעין שפה, אפשר לראות אותה באתר, שהיא ייחודית לנאוטיקה. אחד מעולמות הים באמת, כי זה נאוטיקה, זה המותג, אבל להביא את הים הביתה, שזה משהו אחר, כי זה מותג מאוד. זה מותג של יחטיונרים, ובאמת, אם אתה תראה גם את השפה הצילומית לצורך העניין של SBN של הבגדים, אז זה תמיד על החוף, על המזח, ביחטה, ופה, אוקיי, איך אתה מצלם מצעים בחוף, במזח, ביחטה? לא, אתה צריך להביא את זה הביתה. נכון? אז הכנסנו את זה לבית, אז אפשר לראות אלמנטים, לדוגמה, אז אנחנו מצלמים הרבה עם קונחיות, ועם דברים מעולמות הים.
זאת אומרת, זה להביא את האלמנטים של הים לתוך המוצרים של האום.
לתוך הבית, נכון.
עכשיו, מרב, מוצרי האום, כלי אירוח, כלי נוי, אקססורים, זה מוצרים של חוויה חושית, זה מוצרים של הגעת, להריח, למשש. החברה, בצורה מודעת, לא פותחת חנויות פיזיות, אלא מתחילה דווקא עם אתר אונליין. זה כאילו הפוך על הפוך, בואי תסבירי.
נכון. אז בצורה מודעת, התחלנו עם אתר אונליין כי זה היה יותר מהיר ויותר קל. מצד שני, אנחנו פותחים בשבוע הבא שתי חנויות פופ-אפ.
וואו.
כן, במלחה בירושלים ובגרנד קניון בחיפה.
ומה נראה שם בחנויות פופ-אפ? את מגוון ה...
כל מה שיש באתר היום יהיה גם בחנויות, זאת אומרת, מצעים, מגבות, פיג'מות, כל התמהיל יהיה גם בחנויות, וזאת בדיוק הסיבה שאתה אומר. בסוף אנחנו מבינים את הצורך של הצרכן לגעת, לראות את הדברים בעיניים, להרגיש. המוצרים שלנו הם גם... זאת אומרת, המחראי זה לא מוצר זול. העסקה הממוצעת שלנו באתר, שכבר באוויר חצי שנה, היא מאוד גבוהה ביחס לעסקה ממוצעת במדינת ישראל, וואו. באתרים דומים. ולכן אנחנו גם יודעים שחשוב לצרכן להרגיש את הדברים, לראות אותם.
אז למה באמת חנויות פופ-אפ ולא חנויות קבועות? למה ללכת על פופ-אפ?
אז זה פשוט עניין של זמן.
זאת אומרת, הכוונה האסטרטגית להגיע גם
לפריסה. חד משמעית.
אוקיי, אז הכוונה האסטרטגית להגיע לפריסה של חנויות גם פיזיות.
חד משמעית, כן. חנויות פיזיות, וגם מול ABG, אנחנו בונים את התמהיל העולמי. בגלל שהיום בעולם אין נאוטיקה הום. זאת אומרת, אין חנות של נאוטיקה הום.
זה וואחת חתיכת אמון של החברה העולמית, בחברה הישראלית, לבוא ולהיות הראשונה.
נכון. וגם בשבילי זה אתגר, כי בסוף אני עבדתי בחברות מאוד לוקליות ומקומיות וישראליות, ופתאום זה להיות תחת חברה גלובלית.
ממש מאתגר. ונמשיך על עוד אתגר שלך כסמנכ"לית שיווק. וואלה, נכנסתם לשוק רווי. זרה פועלת בו, ופוקס נמצאת שם, ואת בעצמך הקמת את קסטרו הום, על פנייך פניו שוק מאוד מאוד תחרותי. איך את נכנסת למלאכת הבידול, לאתגור הזה של לבדל את עצמכם?
אז נכון, זה שוק רווי, אבל כמו שאני אומרת, יש מקום לכולם.
השוק בצמיחה, השוק עדיין בצמיחה?
שוק בצמיחה, ויש ביקוש, ואני רואה את זה גם כי פתחנו את האתר, ואנחנו רואים את הביקושים, ואנחנו רואים, כשאנחנו עושים באמת, אנחנו רואים את ה-ROI החיובי לכל הפרסומים שלנו, ואני חושבת שהבידול מגיע מהערכים, והערך המרכזי שלנו הוא איכות, ותמיד יש מקום לאיכות. תמיד יש מקום למוצר שהוא איכותי.
את אומרת שהמגוון של המוצרים דומה, אבל האיכות אחרת, או שגם כן. אנחנו נראה מוצרים שהם...
המוצרים הם מאוד מאוד מזוהים עם המותג. זאת אומרת, מי שאוהב את המותג ומכיר אותו, זה מאוד מאוד מזוהה, והאמת שזה גם מה שאני מאוד אוהבת בזה. אני אוהבת שיש שפה מאוד ברורה.
זאת אומרת, קל מאוד לזהות את המוצרים.
מאוד, מאוד. לאו דווקא כי כתוב נאוטיקה בענק, או שהסמל זה מאוד קל, הצבעוניות, הסטייל, הניקיון הזה. זה משהו שבאמת מגיע, זה מתנה, אגב, ממותג.
את מדברת עם תשוקה בעיניים, כאילו ממש בא לי מחר בבוקר ללכת ולראות את החנות הכי נראית. אמרת במלחה, והחנות השנייה איפה?
חיפה, בגרנד, כן.
דיברנו על פה בישראל, על נאוטיקה כמוצר פרימיום, ואנחנו נמצאים אולי ערב כניסה למיתון, יוקר מחיה שמאוד מאוד מטריד את הלקוחות. השאלה של התזמון והתאמה למצב בכלל מרחפת בחלל האוויר? זה אישו שמדברים עליו? האם באמת זה התזמון הטוב ביותר עכשיו?
בהחלט, ותמיד. אתה יודע, באופן כללי, בענף הריטל, זה משהו שתמיד מרחף מעלינו, מעל ראשנו. אבל אני חושבת שפה גם המקום של החברות לבוא לקראת אל הצרכנים, ואם זה לעשות מבצעים ספציפיים, הורדות מחירים, אבל כן, בגלל זה גם יש פה קנייה חכמה. מבחינתי, אני מעדיפה, אגב, זה חלק בכלל מהערכים שלנו גם, וגם של המותג העולמי, כל העניין של איכות הסביבה ושמירה על הסביבה וקיימות, אז אני מעדיפה שיקנו סט מצעים שעולה יותר, אבל הוא גם יישאר לעשר שנים, מאשר שיקנו כמה סטים לאורך זמן, והם גם יתבלו ויתקלו.
זה כל הנושא של ה-fast moving וה-fast fashion, הבנתי. תגידי, ובנושא של בחירת הקולקציה, יש התאמה ללקוח הישראלי? כלומר, יש חשיבה של איזה מוצרים כן יותר מתאים לצרכן הישראלי?
כן.
איך
כן.
זה בא לידי ביטוי?
אז ברויאל אינן אנחנו, שזה גם חלק מהאמון שחברת הים נתנה לנו, זה בעצם אנחנו מעצבים ומייצרים את הכל כאן. זאת אומרת, המעצבות שלנו, ומי שייצב את הקולקציה הזאת, זה מעצבות ישראליות, שמאשרות את הדברים עם ABG, אבל הכל הוא מעניין. שלנו.
זאת אומרת, הייצוב הוא ייצוב ישראלי?
כן, כן.
אוקיי.
ישראלי, תחת ספר המותג העולמי, אבל הכל הוא שלנו. זה לא שאנחנו קונים את המוצרים, להפך, אנחנו סופלייר, אנחנו יצרן שזכיינים אחרים מהעולם קונים מאיתנו. אז זה שונה.
מטורף.
כן, אבל כן, יש פה חשיבה גם על הבית הישראלי. אגב, לצורך העניין במידות, שזה נורא מעניין. המידות, לדוגמה, של מיטות אמריקאיות או אירופאיות,
שונות.
הן לא המידות של ישראל.
אז, זה פה בא לידי ביטוי התאמה לבית
נכון,
הישראלי.
נכון, נכון. זה לא רק בעיצוב, זה ממש בפונקציונליות.
בגדלים.
כן, בפונקציונליות. זאת אומרת, בארצות הברית אז הכל זה קינג סייז, במידות ענקיות, ובישראל המידות הן אחרות, וצריך לדעת איך לעשות את זה בהתאמה לכל שוק, לכל שוק יש את המידות שלו.
ועדיין יחסית למתחרים, המותג יהיה פרימיום לעומת פוקס אום, ולעומת הוא יהיה מותג יותר.
כן, כן.
אז מבחינת לוחות זמנים, אני מבין שהאתר כבר קיים חצי שנה.
נכון.
ושתי חנויות פופ-אפ שכבר קיימות או שעומדות להיפתח?
תוך שבועיים הם כבר נפתחות.
אז הוא שיהיה בהצלחה, זה נשמע ממש מרתק. אני רוצה ברשותך להחזיר אותך לתפקיד הקודם של מנהלת שיווק של קסטרו.
כן.
ודווקא מתוך רצון ללמוד על ניהול משבר תקשורתי שאת אישית חווית, ולקחת מזה תובנות לאנשים שמאזינים, וקצת על העידן הפוליטיקל קורקט, אז אתם משיקים קמפיין לקסטרו קיץ, עם תמונות של ילדים, והרשת מתפוצצת, 50% טוענים שהילדים נמצאים בתנוחות מיניות, ו-50% ממש לא מבינים על מה מדובר, ואת, סמנכלית השיווק, מנהלת שיווק יחד עם מור, אמהות, נשים עוצמתיות, וחובות קיתונות של ערס והשמצה, ואני רוצה לשאול על הרמה האישית, כי הכי מעניין אותי זה הרמה האישית. מה קורה למירב בימים האלה, בשעות האלה?
וואו, זו שאלה שאלף עושה לי כאב הבטן, ואני אסביר למה. במהלך הצילומים האלה אני הייתי בחופשת לידה. הגעתי ליום הצילום, כי היה חשוב לי להגיע ורציתי לראות את הצוות, וגם מה יותר כיף מימי צילום. והגעתי. זה היום צילום סטנדרטי לחלוטין.
לא הייתה הנחיה לצלם ב...
חס וחלילה, אלוהים, מה פתאום?
אז איך זה קורה?
אני קצת אספר כאילו את האסקלציה של הדבר הזה,
בדיוק,
ואיך זה התפתח.
זה חשוב לשמוע.
באמת מישהו שאני מכירה מהיכרות אישית, שהיה מאורס לחברה הכי טובה שלי מהילדות, אלא פוסט. ואנחנו ממש חברים, אני הכרות אישית, זה לא מישהו שאני לא מכירה. אלא פוסט ורשם, אני לא זוכרת אפילו בדיוק את המילים, אבל רשם משהו על זה שעל תנוחות פתייניות, מלשון פיתוי, על זה שהמכנסיים קצרים מדי, על זה שהילדה יושבת והילד עומד, על זה שזה היה מכוון.
אבל את הולכת לי כבר לפוסט.
חכה, אני אגיע את זה. זה שזה היה מכוון וכך הלאה. ואני, שוב, יושבת בבית, בחופשת הלידה שלי, כמה ימים אחרי הצילומים האלה ואחרי שהקמפיין עלה, רושמת לו תגובה, ממירב בנית, מהפייסבוק האישי שלי, בלי להתייעץ, אגב, עם מור, סמנכלית השיווק באותו זמן, ובלי להתייעץ עם יח"צ או עם כל הדבר הזה, שהמפלצת הגדולה שעומדת מאחורינו, ורושמת לו שאני חושבת, באמת מהבטן, שאני חושבת שהוא טועה, ושבטח שאין פה שום דבר שמוביל לפיתוי, ושזה בראש שלו, ואגב, אני באמת חושבת ככה עד היום, ושאני לא מבינה בכלל מאיפה הוא מביא את זה, ומאיפה הוא הגיע למסקנות מרחיקות הלכת האלה והאשמות, כל כך קשות, כשאני בכלל אימא לילדה בגיל הזה, זה כאב לי בבטן לשמוע את זה.
אני בטוח, כל מה אני חושב על...
וואו, זה היה נורא. וממש ככה נכנסתי איתו לכמו הוויכוח כזה בפייסבוק של כמה תגובות, ומשם, אני לא יכולה להסביר לך מה היה, זה היה כמו אש.
ממש היה.
זה הגיע לתוכניות בוקר ולעיתונות. הפוסט הזה הגיע לעשרות אלפי תגובות.
מה עובר עלייך בשעות האלה?
נורא והיום. נורא והיום.
אני זוכר גם את יובל המקסים, עונה לאנשים,
אומרים את זה. כן, בעלי ככה עמד על הרגליים האחוריות, ואני חייבת לציין גם את קסטרו, שהיו מדהימים ונתנו לי גיבוי, ובמיוחד, במיוחד את מור פסו, שהגיבה בכל כך ענייניות לדבר הזה, כאימא, דבר ראשון, וכסמנכלית השיווק, ושאין לא היה פה שום דבר פתייני, ואין שום דבר רע בילדה שלובשת מכנסיים קצרים, וזה
מרב, לי... מה לקחת איתך מהדבר הזה? זה הכי מעניין אותי לדעת.
הדבר ראשון, סגרתי את הפייסבוק לכמה חודשים.
באמת?
אמיתי לגמרי. קיבלתי שם הודעות נעצה, שלומי, כללות. שצריך לפטר אותי, וצריך להעיף אותי, ואתמור, ואיזה מין נשים אנחנו, ומה אנחנו עושות לדור הזה. באמת, דברים מזויים, אנשים גם, היד שלהם על המקלדת היא זה לא נורמלי.
האמת היא ששום דבר שמלמדים באקדמיה לא יכול להכין אותך לדבר כזה, זה פשוט משהו שמגיע לך.
לא, אני, ממש, זה גם היה נורא אישי, כי הגבתי, וזה, אם אתה שואל מה אני לוקחת, אז לא להגיב מהחשבון האישי שלי, ובטח לא מהבטן. פשוט הוא באמת היה חבר, אז זה היה כזה, תודה, הגבתי כמו שמגיבים לחבר. אז דבר ראשון, זה מה שאני לוקחת. לא לעשות דברים אמוציונליים, ולפעמים שנייה לחשוב. אני מאוד מאמינה במה שעשינו. לא הייתי משנה את התמונה הזאת, לא הייתי משנה את הקמפיין הזה. אני חושבת שהצלם שצילם אותה הוא מדהים, ובטח לא הייתה פה שום כוונה לצלם מלמעלה או מלמטה, או כל מיני שטויות גמורות שנאמרו שם. אבל ברמה האישית, זה הייתה תקופה נוראית מבחינתי. אני ממש סגרתי את הפייסבוק, לא הסתכלתי, כמו שכזה סלבר, אני לא קורא קוד טוקבקים וכזה, אז כזה לא קראתי, כי זה ממש כאב לי. אבל שמחתי מאוד על הגיבוי שקיבלתי.
שזה יפה. אגב,
כן, וזה גם, כאילו, זה מדהים, כי אתה אומר, וואלה, אם כבר, אז שזה יקרה לך כשאתה גם מקבל כזה גיבוי מהבוסים שלך וממי שאחראי.
מירב, אני רוצה לקחת אותך חצי צעד קדימה. אנחנו רואים כל הזמן מנהלי שיווק שמאוד מאוד נזהרים לא לפגוע בזה, ולא לפגוע בזה. זה כאילו עידן כזה של פוליטיקל קורקט, ואני רוצה לדעת האם המחיר שאנחנו משלמים על זה בשיווק, זה אובדן היצירתיות, כי אתה כל הזמן מפחד. אז בוא נעשה דברים שהם הרבה פחות מאורי שערה, ופתאום אולי אנחנו קצת מאבדים את היצירתיות בכל.
אני ממש מסכימה עם זה.
מסכימה עם זה.
כן, ממש. זאת אומרת, על חשבון זה שאנחנו כל הזמן צריכים, ואגב, זה נורא חשוב, זה מדהים שזה קורה, נכון. שיש דייברסיטי, ושפתאום רואים מגוון מידות, אפרופו, ושמצלמים כל מיני סוגי גוף, ושמצלמים, זה מדהים. מצד שני, כן, כמו שאתה אומר, החשיבה הזאת שכל הזמן להיות נורא נורא זהיר, כי אלמלא לא תהיה כזה, יהיה איזה עליו מטורף עליך, ובדיוק כמו החוויה האישית שהייתה לי, אז אתה כל הזמן צריך לחשוב, וזה כל הזמן נמצא שם מאחור.
אדם, אני חושבת,
כל הזמן באוויר, אני חושבת שגם אני, בגלל החוויה שהייתה לי, אני אפילו עוד יותר רגישה לזה. זאת אומרת, אני ממש כל הזמן חושבת על זה, וכל הזמן זה איפשהו מאחורה. מצד שני, זה גם חשוב, וטוב שזה קורה. כי אלמלא זה היה קורה, אז אתה יודע, באיזשהו שלב זה יתאזן. זה הגיע לאיזשהו מקום מאוזן, שגם יש את הדייברסיטי, ומצד שני זה לא פוגע ביצירתיות. אני חושבת שאנחנו עדיין לא שם, זה עדיין לא לגמרי מאוזן, אבל...
אך בדרך.
מקווה שכן, כן.
מירב, החברות הראשונות שעבד בהן הן ישראליות, אבל בהארדקור של הישראליות, גם דלטה וגם קסטרו, נאוטק הזה כבר חברה בינלאומית. את כבר מצליחה להרגיש תבניות שונות של עבודה, של תרבות אחרת מאשר חברות ישראליות?
אז זה חד משמעית כן. במיוחד העבודה מול החברה הגלובלית, מול החברה האמריקאית. אני לא רוצה כזה להגיד דברים, הנה, לא פוליטיקלי קורקט. אבל אמריקאים הם קצת מרובעים. ואתה יכול לסיים מצגת שאומרים לך שהכל מדהים ונפלא, ואיזה יופי עם חירות כפיים, וכזה יום אחרי לקבל מייל שהכל המאושר, ולא הולכים על זה. אז זה דפוסים נורא אחרים תרבותיים, ואני לומדת אותם, כי באמת לא עבדתי מול אמריקאים לפני כן, ואני לומדת את זה, ובעיקר אני לומדת שיש איזושהי מרובעות, יש משהו בישראליות שלנו, בחוצפה הזאת.
כבר את מצליחה כבר להרגיש...
וואו, חד משמעית. חד משמעית. בדיוק לפני כן פגשנו פה את ידידנו, שעורך כאן את התוכנית, הוא אמר לי, מה עם טיק טוק? מה זה? ואני מתה לעלות בטיק טוק, ואני לא יכולה, כי אסור לנו לנהל עמוד טיק טוק שהוא מקומי, לוקלי. הכל צריך להתנהל ברמה הגלובלית. אז כן, זה קשה.
זה יותר מסודר.
זה יותר מסודר, כן, כן. אין היצירתיות היא צריכה להיות גם מאורגנת, היא צריכה להיות אסטרטגית, היא צריכה להיות בחשיבה, אין ארטואם.
כל הקטע של שליפות וספונטניות הרבה פחות יכול לבוא לידי ביטוי.
נכון, נכון.
מירב, יש לך כבר קילומטרה של ניסיון עם הצרכן הישראלי בתחום האופנה. בואי, מתוך מחקרים, איזה תובנות מייחדות את הצרכן הישראלי בתחום של אופנה?
חושבת שהוא חכם. באמת, זאת אומרת, הקנייה היא חכמה. הצרכנים יודעים כבר לזהות מבצעים. אני יכולה להגיד מדלטה, דבר מדהים שהיינו אז מגלה, אני מקווה שאני לא מגלה פה איזה סוד, אבל תמיד בחודשי הסיילים היה עולה מבצע של 400-200, ואחרי חודש הוא היה מתחלף ל-500-200. תמיד זה היה כזה אסקלציה של מבצעים, שבזמנו הגה אותו סמנכ"ל המחירות, וזה היה מדהים. ואני זוכרת שהייתי רואה תגובות בפייסבוק, שהיינו לי עם 400-200, אל תקנו, אל תקנו עכשיו.
תחכו.
תכף יעלה ה-500-200. כאילו הצרכן כבר ידע מה הולך לקרות. וזה מדהים, כי מצד אחד השיווק והמחירות לימדו אותו את זה, אבל הוא קלט את זה נורא מהר.
הוא מאמץ במהירות מגמות אופנתיות שרואים בעולם, באירופה, הוא חדשן בנושא של אופנתיות?
כן, לגמרי, אבל אני חושבת שגם אפשר לראות את זה על אזורים. זאת אומרת, אזור גיאוגרפי, כמובן תל אביב, את המטרופולין הזה שנקרא תל אביב, שממנו הכל יוצא, אז אפשר לראות שהמאמצים המקדימים נמצאים באמת באזורים האלה. אני יכולה גם להגיד על האתר שלנו, כשהאתר עלה, אני ממש יכולה לראות בנתונים שלי של האתר שהרוב הם תל אביבים. הם, לא, הם פחות מפחדים. זאת אומרת, זה אוקיי, רגע, קורה פה משהו, אנחנו המאמצים המקדימים של הדבר החדש הזה, ואנחנו לא מפחדים לבדוק אותו.
אז חדשנות אנחנו יכולים לראות גם אצל הצרכן הישראלי בקטע של אופנתיות.
כן, כן.
הזכרת את הקטע של קיימות ולא פיתחנו אותו, אז באמת השבוע הסתיימה ועידת האקלים בשארם אל-שייח, ואנחנו יודעים שתעשיית האופנה היא אחת מהתעשיות המזהמות ביותר. את בכלל נתקלת בשיח על נושא הקיימות בחברות, בהווה, בעבר, זה בכלל נמצא באג'נדה?
נמצא מאוד.
תפרטי.
במיוחד בנאוטיקה. נאוטיקה לקחו סוג של בעלות על הים, על האוקיינוסים. זאת אומרת, נאוטיקה עולמית תומכת בחברות שבעצם עושות המון המון פעילויות למען ניקיון האוקיינוסים, וצווים, ולוויתנים, וכל מה שקשור באמת לחיות שנמצאות באוקיינוס. אז בזה לגמרי. מעבר לזה, אני חושבת שזה לא רק בקיימות הזאת, אנחנו רואים כל הזמן, לדוגמה עכשיו חגי נובמבר, שזה עיצומם, שהקניות המטורפות שכולם עושים, והסיילים, ואנחנו כל הזמן רואים את המגמות של, אוקיי, שנייה, צרכנות נבונה, ומה קונים, וכמה קונים, והאם עכשיו זה הזמן? אם לא תכננתי לקנות, אז למה לקנות? כי מישהו אומר לי, לא, 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 זה עוד יומיים, ולאסט דיי, ושעות אחרונות, ודקות אחרונות, ועוד ניוזלטר, ועוד סטורי, ועוד פוסט. אז לא. אז, וזה בדיוק זה, זה שמירה על קיימות ולקנות פחות וחכם ומעט, ואז גם משהו ישתנה בכל מה שקשור לתעשייה הזאת, כי הצרכנות ישתנה, וזה מגמות שהולכות ו...
וזה גם מסתדר מנושא שאת אמרת של מוצרים שהם יותר ברי קיימה, והם
נכון,
לא מתחלפים.
נכון, באמת איכותיים. זאת אומרת, אתה קונה משהו שעולה הרבה, אבל הוא יותר איכותי והוא גם ישמר לאורך זמן, ואתה לא צריך לקנות עוד ועוד ועוד. וזאת מגמה, אני חושבת שהיא מדהימה, רואים היום המון המון משפיענים שממש עובדים בזה וממש לוקחים חלק, וכל הזמן פודקאסטים אגב, על הנושא של לקנות חכם, לא לקנות מתוך איזושהי, אתה יודע, לחץ שיש מבצע כזה או אחר, במקביל לכל מה שקשור שאמרתי לדוגמה על נאוטיקה, על שמירה אמיתית על האוקיינוסים ועל החיים בהם.
אחד הטבע. מירב, מה זה היה לי כיף ועונג לארח אותך. בהצלחה עם המותג החדש ודש חמה ליובל המדהים. תודה רבה.
תודה רבה, שלומי, איזה כיף. תודה.